שלום רב, אנחנו ממשיכים ללמוד בספר הנפלא מאמרי הסולם והגענו למאמר י"ח, מאמר קצרצר שאין לו כותרת מקורית ולאורחים נתנו לו פה כותרת נפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, שזאת מובאה מאבות ג' מהמשנה המפורסמת. נפרע מדעתו הוא עניין קבלה על מנת להשפיע, כי מקבל טוב ונועם בעת דבקותו בהשם יתברך כדי לבנות את העולם באופן שיתקיים חפצו יתברך. ואדם זה יודע ומרגיש הכל ונפרע, כלומר משפיע, מדעתו ושכלו ורצונו. שביותו בבחינת נפרע שלא מדעתו, הוא ודאי משפיע ובונה הדומם דקדושה כחפצו יתברך. כי הדומם אינו מקבל אלא משפיע לזולתו. ודעת בעליו, עליו לגמרי. וכשזוכה לבחינת מדבר וממשיך לבנות העולם לזולתו כמו הדומם, אז נחשב למשפיע אמיתי. וכל קבלתו וידיעתו נחשב בבחינת מקבל על מנת להשפיע. ונחשב על כן בבחינת נפרע מדעתו. יש פה עוד פסקה, ובזה מסתיים המאמר, ואז אנחנו נעבור על הדברים ונראה מה אנחנו מבינים ומה אנחנו יכולים להפיק מהמאמר הזה ולמה הוא... הוכנס בחלק הזה של הספר. ובזה יתבהר לך היטב סוד הכתוב במשלה, כל פעל השם למענהו. שהרי אין לך בריאה בעולם שלא תהיה משפעת נחת רוח להשם יתברך. ואין לך בריאה שתקבל לעצמה. כי התענוג אינו שווה כלפי מידת היסורים. ונמצא כל כוח הסבלנות שאדם סובל הוא בשביל הרצון להתקיים ולא להתעלם. ונמצא בזה שכל אדם שעובד ומתייגע וסובל איסורין במשך ימי חייו כדי שיתקיים ולא יתעלם, דהיינו לקבל על כל פנים בחינת הקיום שלו. אמנם, אם גם בזה מתענה, הרי סופו למות. וכל העומד להתעלם כנעלם דמי. ולפיכך הוא נפרע שלא מדעתו. כי לולא ידע שגם בחינת קיומו לא יקבל בעד איסוריו ומחוריו, אז ודאי לא יעמל כל כך. אלא רוח שטות שולט ומתאו ונדמה לו שלא ימות לעולם אם יעמול ויסבול רגע זה. אז בואו נפרק את המאמר הזה. הספר החשוב הזה הוא ממש בכל דף יש פה איזשהו עומק של חוכמה שאנחנו נפגשים איתו. לפעמים הדברים הם מאוד מונגשים, מובהים או מאוד מוגמרים בצורת ההסבר שלהם, ולפעמים זה דברים שצריך ממש לפתוח ולראות ולנסות להבין, וקשה מאוד לעשות את זה בלי שיש השקפה ברורה של חוכמת האמת ובעיקר שיטת בעל הסולם. וללא הלימוד של השקפה ומעבר, עדיין אנחנו לימוד חומת הקבלה בבית מדרש הסולם, אני באופן אישי לא הייתי יכול אפילו לגשת לדברים האלה, כי מאמר כזה הוא די סתום. אבל אם יודעים יסודות, אז אפשר להבין אותו. נתחיל מההתחלה. נפרע מדעתו הוא עניין קבלה על מנת להשפיע. כי מקבל טוב ונועם בעת דבקותו בהשם יתברך, כדי לבנות את העולם באופן שיתקיים חפצו יתברך. ואדם זה יודע ומרגיש הכל ונפרע, כלומר משפיע מדעתו ושכלו ורצונו. בו צריך לשים לב, וכבר באמת למדנו את זה בסדרה שלנו קודם, שגם מתייחס לאותה משנה חשובה, שאומר שנפרע מדעתו, זה אומר שבן אדם בא מדעתו להצטרף לעבודת השם. וממילא כל עמלו וכל פועלו בעולם הזה, הוא מדעתו להצטרף לעבודת השם ולאהבת השם. כי לא ייתכן ממעלה שאדם או כל דבר בבריאה פועל נגד רצון השם. אז הכל פועל לפי רצון השם. אז מה פה ההצטרפות? ההצטרפות שאני מקבל על עצמי כן להיות חלק מהשותפות הזאת עם הבורא יתברך, וכן אני מקבל על עצמי להצטרף לבניין העולם, לא מטעם קבלה עצמית, אלא מטעם זה שאני רוצה לקבל מנת להשפיע, מה שכותב פה. ועוד אומר לנו פה שנפרע, כלומר משפיע. אז מה זה נפרע מדעתו? הוא משפיע מדעתו. איזה הסבר פשוט מאוד של בעל הסולם, ככה להסביר את המשנה הזאת. כי היה אפשר להסביר אותה בהרבה מאוד צורות. וההסבר שנתנו פה במשפט הזה מסתכם בסוף בנפרע שווה משפיע. או שהוא משפיע מדעתו, או שמשפיע שאינו מדעתו. ממשיך להסביר לנו את העניין הזה, ואומר שביותו בבחינת נפרע שלא מדעתו, הוא ודאי משפיע ובונה, מה? הדומם דקדושה כחפצו יתברך. כי הדומם אינו מקבל, אלא משפיע לזולתו, ודעת בעליו עליו לגמרי. מה אומר? אומר, תראה, או שאתה נפרע מדעתך, דיינו משפיע מדעתך, או שלא מדעתך. תוכיח. תוכיח. אם אני לא משפיע, אז אני לא משפיע. אם אני לא מגלה דעתי להשפיע, אז איך אתה אומר שאני משפיע? אומר, אתה משפיע. ובהשפעה הזאת, היא פועלת כדי לבנות את הדומם דקדושה שלך. דומם מבחינת דלת מדרגות. דומם, צומח, חי ומדבר. מסביר אותה פה בצורה כזאת, שאומר, הדומם ממילא עושה רצון בעליו. כמו שולחן שהניח אותו במקום מסוים, ואין לו רצון משל עצמו, ודומם בבחינת זה שהוא לא יכול לזוז ממקומו, ולא יכול גם לגדול. יש לו איזושהי מידה מוגדרת, ואותה הוא משמש לסובבים אותו, לא לטובת עצמו. אז אומר, דומם, או במקרה הזה דומם דקדושה, ממילא, איך אומר, לא מקבל, אלא משפיע, ודעת בעליו עליו לגמרי. אפילו אם אתה לא עושה זה מדעתך, אתה משפיע שלא מדעתך כדומם, ומה שאתה מגדל בתוכך, זה את הדומם דקדושה. וכשזוכה לבחינת מדבר, דיינו, המדרגה הגבוהה ביותר, דומם, צומח, חי, מדבר, הוא ממשיך לבנות העולם לזולתו כמו הדומם, אז נחשב למשפיע אמיתי. זאת אומרת, אם בתור מדבר, דיינו אדם, יש לו כבר יכולת בחירה עצמאית, והוא מביא את רצונו, הוא יכול לזוז מרצון לרצון ולגדול, והוא יכול לבחור ולהגיע לבחינת קינה ואהבה וכו', אם גם אז הוא משפיע כדומם, דיינו בבחינת שהוא מביא מהכוח אל הפועל את בחינת הרצון העליון שכדומם נתן לו להשפיע, או במילים אחרות עושה את תפקידו בעולם, אבל באופן בחירי, זאת אומרת מדעתו, אז נחשב למשפיע אמיתי. למה לפני כן לא נחשב למשפיע אמיתי? כי כשאתה דומם שהוצבת במקום הזה לשרת את התפקיד שלך, אז אתה היית סביל, לא בחרת בזה, או שאולי לא הייתה לך אפשרות לזוז במקומך, או לגדול במקומך, באותה בחינה. היה לך תפקיד אחד שנקבע לך מבחוץ, מחוץ אליך. אבל אומר שעכשיו, כשאתה בחינת מדבר, ואתה כן יכול לבחור בדבר, וכן אתה בוחר בזה כדומם, דיינו, כמו שדומם היה משפיע מטעם רצון העליון, מטעם רצון בעליו, ככה גם אתה משפיע, אבל עם בחירה, ככה אתה נחשב למשפיע אמיתי. וכן, קבלתו וידיעתו נחשב בבחינת מקבל עליו להשפיע. זאת אומרת, כל מה שהוא מקבל, בבחינת מדבר, כי כבר יכול לקבל, כי הדומם לא יכול לקבל. קבלתו וידיעתו, הידיעה מבחינת קבלה בשכל. וגם יש פה עניין שאדם יודע משהו והוא רוצה לעשות דברים שהם לפי הגיונו או לפי דעתו. כל הקבלה במקום הזה שהוא מדבר אבל משפיע, כמו שהדומם שבתוכו היה משפיע, מקבל על מנת להשפיע. הקבלה הזאת נחשבת השפעה. ונחשב על כן לבחינת נפרע מדעתו. אז פה הסבירו לנו מה זה אומר נפרע מדעתו. זאת אומרת שיש לו דעת, וממילא הוא משפיע, הוא חייב להשפיע, אין לו ברירה בזה, מטעם הטבע או מטעם ההשגחה. אבל כשיש לו דעתו, בבחינת מדבר, וכל דבר זה אומר משהו אחר לגביו, הבחינה הזאת, אז נחשב מקבל בעת להשפיע, או משפיע אמיתי. כי בבחינה הזאת הוא כבר יכול לקבל, וכבר יש לו דעה משלו או ידיעות משלו, ואת הדברים האלו הוא יכול להשפיע, נחשב מקבל בעת להשפיע. עוד דבר קטן אני רוצה להגיד בעניין הזה, אנחנו אומרים, המקבל בעת להשפיע, זה לא אומר שאני צריך לקבל בשביל לתת למישהו. הכוונה היא שהקבלה שלי היא השפעה. שאני מקבל, כל מה שאני מקבל זה מטעם זה שאני מצטרף להיות שותף עם השם בבניית הקשר. אוקיי, פסקה שנייה. ובזה, במה שאמרנו קודם, יתבהר היטב סוד הכתוב, כל פעל השם למענהו. שהרי אין לך בריאה בעולם שלא תהיה משפעת נחת רוח לשם יתברך. וזה קל להבין, לא צריך להסביר את זה אפילו. ואין לך בריאה שתקבל לעצמה, כי התענוג אינו שווה כלפי מידת האיסורים. עכשיו רוצה להסביר לנו את העניין הזה. אמר לנו שאין בריאה שלא משפעת נחת רוח לבורא, לשם יתברך. אז השאלה שנשאלת, אז למה לקבל? אם אנחנו ממילא בנויים, אפילו מבחינת הדומם, האוטומט שלנו, מבחינת משפיעים, אז מה עוד צריך? למה צריך קבלה? מסביר פה את עניין הקבלה, כי הוא לא כל כך ברור. אומר, אין לך בריאה שתקבל לעצמה. למה? כי התענוג אינו שווה כלפי מידת האיסורים. מה הכוונה? באמת נגענו בזה קצת, תכף בעל שלום ירחיב, אני רק רוצה שרגע נחשוב על ההקשר הזה בין הקבלה לאיסורים. כי כדי לקבל משהו, אתה צריך שיהיה לך רצון לקבל. רצון לקבל בצורה גולמית שלו, הוא חיסרון. וכשיש לך חיסרון, אתה סובל איסורים. כי טרם הקבלה, אתה בחיסרון. וזה נבחן מבחינת איסורים. ונמצא, כל כוח הסבלנות שאדם סובל, שהוא בשביל הרצון להתקיים ולא להתעלם. דיינו, אנחנו מוכנים לסבול, כי יש לנו תקווה שאנחנו יכולים להתקיים. אנחנו רוצים לשמור על הקיום שלנו. אחרת, הרבה איסורים לא היינו סובלים. אבל התקווה הזאת, הרצון הזה להתקיים, הוא דוחף אותנו, מקדם אותנו, ואנחנו רואים שאם אנחנו נקיים את הדבר הזה, או נקיים את הרצון הזה, או נשקיע פה מאמץ, פה מאמץ, זה יעזור לנו להתקיים, לשמור על הקיום שלנו. ונמצא בזה שכל אדם שעובד ומתייגע וסובל איסורים במשך ימי חייו כדי שיתקיים ולא יתעלם, דיינו לקבל על כל פנים מבחינת הקיום שלו, אמנם אם גם בזה מתענה, הרי סופו למות. מה הכוונה? אומר כזה דבר, אני סובל איסורים לפני שאני מקבל איזשהו אור על הקיום שלי. למה אני מסכים לסבול את האיסורים? על מאיפה כוח הסבלנות הזה, כמו שאומר בעל הסולם? מטעם זה שהתקווה נותנת לי כוח. היא נותנת לי כוח, היא נותנת לי איזשהו מילוי, איזשהו אור, איזושהי הערה, שאני אומר, אוקיי, הדבר הזה שאני סובל ממנו עכשיו, הוא יביא לי להמשך הקיום שלי, לכן יש לי כוח לסבול את זה. אבל אומר, גם אם מזה סובל האדם, דיינו, אין לו מספיק הערה של תקווה, ויש לו דיכאון קשה, זה בעצם האפיון של הדיכאון, אין לו שום תקווה, הוא אדיש כלפי הרצון שלו לחיות או להתקיים, אז הוא לא יתקיים, הוא ימות. זאת אומרת, אם הוא לא מסכים לסבול, במרכאות אני אומר, בשמחה, את האיסורים ואת החסרונות שלו, כדי שבסוף יביאו לו לקיום, או קיום הטוב שלו, או קיום כפי שהוא רואה אותו, או כפי שהוא חולם עליו, אם הוא סובל מהיום יום, מזה שהוא צריך ללכת להכין עצמו סלט, בשביל לאכול להסביע את רעבונו, אז הוא לא יחיה, הוא ימות. וכל העומד להתעלם, כנעלם דמי. ולפיכך, הוא נפרש שלא מדעתו. כי אלולא ידע שגם בחינת קיומו לא יקבל בעד איסוריו ומחואב, אז ודאי לא היה עמל כל כך. אלא רוח שטות שולט ומתאו ונדמה לו שלא ימות לעולם אם יעמול ויסבול רגע זה. אז אומר לנו פה שיש פה איזשהו, אם תרצו, מנגנון הגנה שבהשגחה. אומר, בן אדם, הוא יכול להידמות לעצמו אם שווה לו להשקיע את המאמצים בשביל הקיום שלו או לא. אבל מה זאת אומרת? הקיום שלו הוא חשוב, כי הוא משפיע, הוא הרי אפילו שלא מדעתו הוא נפרע. הוא אומר נכון, נכון. והמנגנון הזה הוא אומר כזה דבר, הוא אומר ולפיכך יש את המנגנון שנפרע שלא מדעתו. מה זאת אומרת? הוא אומר, לולא ידע שגם מבחינת קיומו לא יקבל בעד איסוריו ומחוביו, אז ודאי לא היה עמל כל כך. זאת אומרת, אם לא היה רואה שכל האיסורים שהוא סובל ועבודה ועמל שהוא עושה, שהוא בחינת ההשפעה שלו, בבחינת הדומם, לא יביא לו לקיום שלו, הוא לא היה עמל כל כך אם לא הייתה לו התקווה הזאת. למה הוא עמל כל כך? שלא מדעתו, כשלא בחר להצטרף לעבודת השם מבחירתו שלו. אומר, נכנס בו רוח שטות, שולט ומתאו ונדמה לו שלא ימות לעולם, אם יעמול ויסבול ברגע זה. יש איזשהו עיוות ששומר על האדם, שאומר לו, תקשיב, אם עכשיו אתה תשקיע, עכשיו אתה תסבול, עכשיו אתה תסבול את האיסורים האלה, אתה תחיה לעולם. אתה לא תמות. ואז הוא מוכן לבוא ולעשות ולקיים את האיסורים שלו. בשביל הקבלה העתידית. עכשיו, זה מתקשר לנו מאוד מאוד לסוף של המאמר הקודם, מאמר לביקורת שלום העולם, שאמר שבן אדם פרטי באמת מרגיש חיסרון גדול מאוד בעבודה שלו בעולם הזה. הוא משקיע 80% של איסורים או עמל, ו-20% של קבלה יוצא לו מזה. פה מסביר לנו שהשליה הזאת, שהעמל, אז זה משתלם לנו שהקבלה שאני הולך לקבל, אפילו שזה טיפה בים, אז בן אדם עובד וסובל את האיסורים האלה. אבל מבחינת הכלל, כל האיסורים האלה מתורגלים לתועלת החברה. כל האיסורים האלה נחשבים להשפעה. רק יש הבדל, והבדל גדול, שפה הוא נפרש שלא מדעתו, דיינו שיש לו איזושהי רוח שטות ששולטת עליו וגורמת לו כל הזמן לזוז ולנוע, כמו איזה חיה, כמו איזה בהמה. ובכך הוא עושה את התפקיד שלו בעולם, את ההשפעה שלו. מצד שני, אם בן אדם בוחר להצטרף לעבודת השם, וכמו שאנו אמרנו פה, מקבל טוב ונועם בעת דבקותו בהשם יתברך כדי לבנות את העולם באופן שיתקיים חפצו יתברך, שזו בעצם הבחירה בשותפות עם הבורא בעולם הזה, אז הוא משפיע מדעתו. ויש הבדל גדול. והביא לנו כבר בסוף מאמר בביקורת לשלום העולם, בכתב יד, את המשל על בן ואביו, שבן הוא צריך לפרנס את אביו, רק עשה את זה, רק עשה את כל הדברים החיצוניים, והכיל את אביו ופרנס אותו, עם צער גדול בלב. אז אמר לו אבא, תגיד, מה נזכר איתך? ממילא אתה צריך לעשות את זה, ממילא אתה עושה את זה, וממילא זה דבר גדול ומקובל בחברה שהבן יפרנס את אביו. אז מה אתה כל כך סובל? מה אתה כל כך סובל? תשנה את הלב שלך, וממילא, מהדבר שאתה עושה גם ככה, תשמח ממנו. זה מה שאומר לנו פה במאמר הזה. ופה, תשימו לב איזה קונטרסט חזק יש בין מאמר הקודם למאמר הזה, מדברים על אותם רעיונות, שם בעריקות, פה מאוד בקצרה, ושם מדבר בכלל בעניין החברה, בלי עבודת השם, בלי דת כמעט בכלל, ופה מדבר איתנו דווקא על עבודת השם, מבחינת המשפיע ומקבל כלפי הבורא יתברך, וככה אנחנו צריכים לשים לב להקשרים השונים שבעל הסולם נותן לנו, אבל כמובן שכל הדברים האלה מכוונים למקום אחד, ומאמר הזה לא נותן לנו לטעות. כל הבחירה שלנו היא בלהצטרף לעבודת השם, כדי לבנות את העולם באופן שיתקיים, חפצו יתברך. ככה אומר פה, משפט נפלא, שיהיה לכם שבוע נפלא, וחג שבועות שמח מבית מדרש הסולם. כל טוב.